שלום וברכה. אנחנו ממשיכים את הסדרה של הגיל הרך. נדבר על האינטליגנציה של התינוקות, איך מפתחים את האינטליגנציה הזאת, האם אפשר בכלל. יש כידוע שישה אינטליגנציות. יש אינטליגנציה שהיא שכלית, ועד לפני 20 שנה היינו מודדים רק אותה, וידוע היום שהיא מצומצמת לעומת האינטליגנציה הרגשית, האינטליגנציה החברתית, האינטליגנציה הגופנית, כלומר מעשית, יש אנשים שהם מאוד מאוד מוכשרים בלעשות דברים עם הידיים, האינטליגנציה המוזיקלית, הכישרונות, ועולה על כולנה האינטליגנציה הציורית. האינטליגנציה הציורית היא זאת שמאפשר לאדם לראות יותר מבפנים ולהבין יותר מה שהוא רואה מבפנים. מה שנקרא עירת שמיים בשפה שלנו. ראייה שמימית, ראייה פנימית. האינטליגנציה השישית הזאת, אם כן שוב סופר, שכלית, רגשית, חברתית, מוזיקלית וגופנית, וזאת שמכילה את הכל, זאת שיוצר את הכלי לכל האינטליגנציות, זה האינטליגנציה הציורית. ומתי מתפתחת האינטליגנציה הזאת? בשלושת השנים הראשונות של החיים. אפשר להגיד ארבע. בתחילת החיים, ממש אצל התינוק, ולכן עלינו להשקיע בלפתח אותה. כי מה שנפתח אותה יותר, אנחנו פחות נצטרך להשקיע בשנים הבאות. ואיך מפתחים אותה? אז קודם כל, לפני שנראה איך, חשוב להבין שהיא קיימת בתוך האדם, בלידתו. האדם בא עם מטען כזה שנקרא אינטליגנציה ציורית. עלינו רק, הנה יש פה דפי מקורות, עלינו רק לחשוף את האינטליגנציה הציורית הזאת, כי הרי היא קיימת וצריך לפתוח אותה. אומר דניאל, יהב חוכמתה לחכמים ומנדעה לידעי בינה. כלומר, יש דבר כזה שנקרא חוכמה לחכמים, שהחוכמה תיתן אותה לחכמים. אז רגע, אז למה אני מלמד חוכמה אם הוא כבר חכם? לא, החוכמה שאתה תלמד בחיים, בלימוד, בכל מה שאתה תלמד, זה על מנת לחשוף את החוכמה הקיימת בך. וזה הבדל בין לימוד פנימי ולימוד חיצון. שכשאתה לומד אנגלית וחשבון, זה לא בך, זה לא בנשמתך, זה חיצוני לך. כשאתה לומד תורה, כשאתה מתפלל, כשאתה עוסק בדברים שהם פנימיים, מה זה פנימי? אתה רק חושף את מה שקיים בך. ולכן עלינו רק לפתח את הנקודה הזאת, והיא נקודת הבחירה של האדם. מה יהפוך את האדם לבן חורין? מה יהפוך יותר האדם להיות בעל בחירה? זה נקרא האינטליגנציה הציורית, שנאמר, הכל בידי שמיים חוץ מעירת שמיים. הדבר היחיד בעצם שיאפשר לי ללכת ימינה או שמאלה, לדעת מה אני עושה עם החיים שלי למשל, עם מי להתחתן, לקבל, להכניס אורחים, לחיות, מה שמאפשר לי לחיות, זה המקום הזה שנקרא החיה שבנפש. המקום המחיה אותי בסופו של דבר, זה החוכמה הזאת, זה המקום הציורי, זה המקום שאני רואה את הדברים יותר מבפנים, מזה אני אחיה יותר או פחות. יש אנשים לפעמים שכבד עליהם החיים, וכל מיני מתבגרים שמתבטאים בצורה כזאת שקשה להם וכבד להם ולמה לי חיים וכאלה. החוסר הוא בזה. ככל שנוסיף חיות יותר, כלומר חוכמה יותר, כלומר עירת שמיים יותר, כלומר ראייה פנימית יותר, אנחנו נוסיף לאדם רצון יותר לחיות. אז שיהיה ברור, יש מיתן, אמרנו, גנטי, אבל הכל בחינה של מוכנות גנטית שניתנת לפיתוח. כן, כמו שאומר הרמב״ם, שכתר תורה הרי מונח ועומד ומוכן לכל ישראל, ושנאמר תורה ציווה למשה מורשה, ילד, רגע, אם זה מורשה, אז מה זה שזה מונח? אם זה מונח, סימן שזה בחירה. אם זה מורשה, סימן שזה כן, תורשתי. אז נכון, התורה שלנו, המקום הזה שנקרא עירת שמיים, היא מורשת, היא גנטית, אבל צריך ללמוד את התורה כדי שנוכל לחשוף אותה בהמשך. אבל מה שנשקיע יותר בשנים הראשונות האלה, אנחנו נחסור לילד הזה זמן, והוא יוכל לפתח את עצמו בצורה יותר פנימית. הבעל התניא מגדיר את זה, אומר, ויש בחינת דעת העליון, שהוא בחינת ההתקשרות וחיבור מקור השכל למשיג עומק המושג, שהוא כנקודת וכברק המבריק על שכלו, שיתפשט למטה ויבוא עומק המושג לידי הבנה, בהרחבת הביאור, באורך ורוחב, שהיא בחינת בינה, הנקראת רחובות הנער, כמו שהתבר במקומות לנשי קודש. כלומר, המושג הזה שנקרא חוכמה, זה כמו הטיפה, שבא ומפרה את הביצית של האישה. זה כמו הנקודה הזאת של הערה, שהממציא למשל, יש לו איזה הערה, נופל לו איזה הערה, כן? הוא לא יודע איך לעשות את זה בדיוק, אבל יש לו איזו אינטואיציה בריאה כזאת שכנראה שזה נכון, ועכשיו הוא 10 שנים ישקיע כדי לבנות את הבינה של החוכמה הזאת. כלומר, כדי לבנות את התנה המעבדה, לגלות עד כמה הדבר הזה שהיה לו, נראה לו נכון, אכן הוא נכון. ככה אנחנו בחיים שלנו. הבעל רוצה לצאת לפיקניק, אז הוא מבחינתו כבר בחוץ. אבל אשתו, שהיא בבינה, אומרת לו, רק רגע, מוישה, מה עם טיקים, מה עם זה? אומר, טוב, בסדר, תזבי, נמצא במקום, לא, 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 לא. והיא בבינה, אז היא נותנת לזה גידין ובשר, והיא בונה את הבינה מלשון בניין, היא בונה את הרעיון הגאוני הזה של לצאת לפיקניק. אז בדיוק אותו דבר באינטליגנציה שלנו. מה שעושה שאדם הוא חכם או לא חכם, זה אותה נקודה של הערה הזאת, שאדם יראה בתוכו, כן, זה מין הערה, הוא יראה שאכן ככה צריך לעשות. הוא יראה אדם זר שנכנס לבית, הוא פחות יפחד. שלום, יש פה דפי מקורות. נכון? איפה יש? שם. הוא יראה שפחות צריך לפחד. הוא יהיה פחות חרדתי. יש איזון בנפש בין חרדה ליראת שמיים. ככל שיש יותר יראת שמיים, יש פחות חרדה. למה? כי השם הוא אלוקים. כלומר, ככל שאני מחבר את מה זה האלוקים, בעל כוחות הטבע, ככל שאני מבין שהשם הוא האלוקים, ככל שאני מבין שבעל כוחות הטבע המתגלה במציאות שלי מחובר לאיזה תוכנית של התאחדות של כל הכוחות שנקרא שם הוויה, אז אני פחות חרדתי. אז זה נקרא שאני אראה שמיים. אז ככל שאני אראה שמיים יותר, אני פחות הרדתי. אני פחות נפגש עם המציאות כמו איזה מאבק כזה, או כמו איזה עמדה כזאת חרדתית, שאני מרגיש שהעולם הוא מעלים אותי, הוא נאבק כנגדי, ואני פחות צריך להיות בהישרדות, בהתגוננות. אז מה אומר בעל התניא? המקום הזה נקרא דעת עליון. כן? יש כמה לשונות אצל חז"ל. המהר"ל מפחה קורא לזה השכל, השכל האלוקי, כן? אבל כשהוא מדבר על שכל, הוא לא מדבר על בינה, הוא מדבר על חוכמה. הוא מדבר תמיד על מושג כזה שנקרא צורה, עולם הצורה, ולא החומר. כן? האינטליגנציה, אם כן, הציורית הזאת, היא ראשיתית, היא בהתחלה, אומר הרב קוק, בעין היה על ברכות ב', החוכמה האמיתית אינה מהדברים החיצוניים ונקנין על ידי לימוד וידיעה. לא. החוכמה האמיתית היא לא נקנית שם, כי אם ציור פנימי שבנפש המכרת בהבנה של הכנה פנימית את ערך החוכמה. יש מושג, אם כן, שלפני הלימודים, וזה נקרא החוכמה. אתה מעביר שיעור בדיוק כזה, ויש 10 אנשים, כל אחד יקלוט את השיעור בצורה אחרת לפי נקודת החוכמה שלו. זה ייכנס אצלו במקום אחר. הוא מכיר את איך להתאים את כל הידיעות הפרטיות אל כללות מושגי החוכמה. מה זה החוכמה כאן? זה היכולת לחבר ידיעה לפי כלל של ידיעות. לזכור למשל. כן, הזיכרון עובד שם. הזיכרון הוא רגשי. הזיכרון הוא לא רגשי. הוא רוחני, הוא ציורי. מה היכולת שלי לשלוף את הפרט הזה, כן, כמו הרבנים הגדולים שאנחנו מכירים, שיש להם מסוגלות בתוך כדי הסבר לשלוף איזה משל שהוא בדיוק מתאים לנושא שהם רצו לתאר. אז זה בא מהחוכמה הציורית שלהם, כן? חוכמת שלמה, שידע גם לראות שלמה המלך בתוך כל חיה וחיה, כל נמלה ונמלה, מה השפה שלה. כלומר, הוא ידע לראות מתוך המציאות את התוכן הפנימי של המציאות. זה מה שנקרא חוכמה. כוח מה? זה בא מכמובן מקום של ביטול, ועלינו ללמוד איך לפתח את זה אצל הילדים שלנו, כי זה בעצם עיקר חיינו, אפשר להגיד. אז אנחנו לומדים שיעור על עיקר החיים שלנו. איך מפתחים את הדבר הזה? קודם כל, זה קורה הרבה בריבוי הזמן של ההורה עם הילד בשנים הראשונות. ילד שרואה את ההורה שלו שעתיים ביום, עלול להיות במצב של חוסר. הקשר פנים אל פנים, בעיקר בשנה הראשונה ושנייה של החיים, פנים אל פנים, כמה זמן איכות יש עם האבא הזה? שהוא חייל בצבא בקבע, כשהוא רופא עובד במיון ביום ובלילה, כשאתה נמצא עם הילדים שלך, עד כמה אתה איתם באמת בלי פלאפון, בלי עוד מכשיר אחר, בלי ביפר, כלום, אתה איתם עכשיו נטו, וטוב לך איתם. מה קורה שם? איך אפשר למדוד את הדבר הזה? אי אפשר למדוד אותו, אלא אם כן על ידי מדידת האינטליגנציה הציורית של הילדים. אבל עד כמה ראית אותו? עד כמה היה פה קשר עין? עד כמה היה פה נוכחות של אבא, שעיקר הקריטריון של החוכמה זה אבא שידע ללמוד מהילדים שלו, ואמא כמובן, הורים שידעו ללמוד מהילדים שלהם. אומר הרב קוק על תום הילדות כמקור הזה לאינטליגנציה הציורית, אנו צריכים תמיד להתחיל מראש, פסקה חשובה מאוד, מראשית המחשבות של הילדות, לבררם, מזככם, ולהוציא את הטוב והאור שבהם בתואר ואומץ. אין לנו לזלזל במחשבות הפשוטות, הן הן עומדות לנו להאיר את דרכנו יותר מכל המחשבות שאנו מדמים שהן רמות ונשגבות. מה היכולת שלך להיות בפשטות עכשיו? אתם יודעים שמושג של טהרה וטומאה מאוד קשור למושג של פשטות ומורכבות. המתכת מטמאה, הגללים של הבהמה או הבוץ לא מטמא, כי מה שיותר פשוט הוא שייך לטהרה. כדי לתאר, אדם נכנס למקווה, למים, כן? לעומת זאת הגוף המת הוא מטמא. ככל שיש שכלול יותר, יש סיכוי יותר שזה יטמא. זה יותר יכול להיות נושא לטומאה, שלא שזה מטמא, לנושא לטומאה. אז ככה בדיוק עם הילדים שלנו, ותאר ליבנו לעובדך באמת. התיאור של הלב זה אותה יכולת שאף אחד לא יכול להגיד האם הייתי טוב בזה או לא טוב בזה. שום דבר יכול למדוד, כי זה האמא לבד עכשיו עם התינוק שלה, זה אבא עם הילד שלו. מה קורה שם? מה קורה שם באמת? ומה שאני לא קיבלתי מההורים שלי, עליי להמציא את עצמי, להמציא את הדמות הזאת שמסוגלת להתחבר עכשיו כאן בהווה. עד כמה יש הווה בחיים שלך? עד כמה אתה מסוגל גם יותר מזה, מכל מלמדי השכלתי ומתלמידי יותר מכולם, עד כמה אתה מסוגל ללמוד מהילדים שלך? עד כמה אתה יכול להבין שכל מה ששכללת את התובנות אינו דומה למה שאתה תלמד עכשיו מיוסי? כי יוסי כשהוא הולך לאכול, הוא הולך לתת לך שיעור של מה זה דבקות בשם. כשהוא והאוכל חד הם, אתה לא מבדיל בין יוסי לבין האוכל שלו, ואז אתה מסתכל, אתה אומר, הנה, לזה אני רוצה להגיע בתפילה שלי. בדיוק, בדיוק לזה. וכשהוא רץ, והוא מחבק אותך, כשאתה נכנס לבית, אתה אומר, זה מה שאני רוצה. בדיוק, האהבה הזאת, זה אהבת ישראל שאני רוצה שיהיה לי. אהבה לתלמידי חכמים, ככה לרוץ, בדיוק, ככה לחבק אותם, ככה. וכשאתה רואה אותם בתואר שלהם, לדעת שאתה עכשיו הולך לקבל שיעור, אבל הפעם הרבה עם הזקן ארוך והכיפה הגדולה והפאות הגדולות זה הילד שלך. אתה הולך ללמוד ממנו מה זה טבעיות, מה זה ארץ ישראל, מה זה לאהוב באמת. זה נקרא אינטליגנציה הציורית. מה שקורה שם, מכל מלמדי השכלתי ומתמידה יותר מכולם, מפי עוללים ויונקים יסת העוז למה צורריך להשבית אויב ומתנתקם. מה זה קשור לאויבים? למה מפי עוללים אז יסת העוז ומזה אנחנו ננקום באויבים שלנו? אלא זה הבחינה שאומות העולם מצפים מאיתנו שיהיה לנו. זה מה שמגדיר את ישראל, החוכמה, נקודה הזאת של הציור, של הצורה. זה מה שעושה שאנחנו נהיה אב. האבא הוא מוגדר לפי המקום הזה שנקרא חוכמה. מה היכולת שלנו באמת להכיל את חוכמות הגויים? שנאמר חוכמה בגויים תאמין, זה לא חוכמה אלא בינה. חוכמה בגויים תאמין, זה אומר שיש נקודה, אבל בבינות האלה, בתובנות האלה של הגויים, יש נקודה של חוכמה שעליך לדעת לקחת. אז זה נקרא חוכמה בגויים. זאת אומרת, אתה הולך להיות מול האדם השונה הזה, ואתה הולך להבין אותו, להיות מושפע ממנו, ורק אז תוכל להשפיע. הסוד הגדול פה שעומד בחוכמה הציורית, שהמשפיע, עם ישראל, ההורה, היודע, המורה בכיתה, הרב, הוא זה שמסוגל להיות מושפע. ככל שאתה מסוגל ללמוד מהאדם שאתה אמור להשפיע עליו, ככה אתה תהיה יותר משפיע עליו, כי אתה מסוגל להיות מושפע ממנו. אז אם כן, יש שתי סוגי עצות תמיד כשמייצים לאנשים. יש מה שנקרא עץ הדעת ועץ החיים. עצות שנובעות מעץ הדעת טוב ורע, כן? ככה בחינוך. זה טוב, זה לא טוב, זה רע, זה לא רע. כן? זה נקרא דעת תחתון. והיום זה דור דורשם וקשה פניך. זה דור שצריך את הדעת העליון. זה דור שצריך את המפגש הזה פנים אל פנים. שכל הכלים, כתוב בגמרא מושג נורא מעניין, תומה של תומה וטהרה, במסכת שבת, שכל הכלים יורדים לידי תומתם במחשבה, ואין עולים מידי תומתם אלא בשינוי מעשה. שימו לב, כלי כדי להיכנס לתומה, זה עובד דרך שינוי במחשבה, זה בבינה, שם התומה, אבל הטהרה זה בא מהחוכמה, כי כולם בחוכמה עשית. ברגע שאתה עושה שינוי מעשה, משהו השתנה במציאות. מה אני רוצה להגיד בזה? שמה יבנה שוב פעם, מה מעצב את האינטליגנציה הציורית אצל הילדים הקטנים שלנו? אנחנו נפעל קודם כל דרך חוויות, דרך מעשים. מה שילד יקלוט בעולם הציורי שלו זה באיזה שעה קמת לתפילה, באיזה אומץ אתה מתפלל, עד כמה שיביתי השם לנגדי תמיד הוא כלל גדול בתורה בעבורך. החיבור בין אבא ואימא, עד כמה יש בין הבני זוג האלה חיבור אמיתי, כי זה מה שיקלוט הילד, וזה מה שיהפוך אותו לבעל עולם ציורי עשיר יותר, זה מה שיחבר אותו יותר להווה שלו, זה מה שיעשה אם כן אותו יותר בעל בחירה, כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. היכולת הזאת לראות מבפנים יהיה תלוי בחיבור בין אבא ואימא, באווירה בבית. אם יש כעס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת. ברגע שיש מתח, ברגע שיש מאבקים, הוא לא יבדיל בין חילוקי דעות לחילוקי לבבות. הוא ידבר על החרדים, על החילונים, על הדתיים, לא משנה למי, בזלזול. כי הוא לא יבחין מה זה דעה ומה זה לב. הוא יבלבל. אבל ברגע שעולם ציורי יותר נקי, יהיה מסוגל שיהיה חילוקי דעות, אבל בלי חילוקי לבבות. הוא יהיה מסוגל לשאת את ההבדלים. אז איך זה עובד? זה עובר בקשר עין, העומק של החדירה של הקשר עין. כמה אתה איתו באמת, כשאתה אומר לו לילה טוב, אני אוהב אותך, בוא תספר לי סיפור שקרה לך היום. עד כמה יש שם הקשר, כשאתה אומר איתו קריאת שם על המיטה והמלאך הגואל אותי. מה קורה שם? מה קורה שם כשהוא הולך לגן, למעון, כשהוא הולך לבית ספר, לתלמוד תורה? מה קורה שם במעברים האלה? מה הפנאי הרגשי שלך כשאתה איתו? נכון, אין לך הרבה זמן, אבל כשאתה איתו, מה הפנאי הרגשי שלך? עד כמה אתה איתו? לגמרי. זהו, אתה שם. ושכחת את כל העולם כולו, ואתה עכשיו מוכן גם להשתגע איתו, ולא לעסוק רק בזה שילך לישון, אלא אתה מוכן גם להיות מאלתר. האלתור בקשר הבין אישי מאוד 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 מקבל, משפיע על העולם הציורי. היכולת לאלתר, להגיד, אוקיי, כל יום הולכים לישון בשמונה או שמונה וחצי, עכשיו אנחנו נרחיב את כל הגבולות. אנחנו ביחד. אז מה זה משנה השעון? אין שעון עכשיו. אנחנו מעל הזמן. כי הנוכחות הזאת של האב והבן, או האב והבת, והאם והבן, הנוכחות הזאת, הורי ילד, היא הנצחית. בקיצור, להגדיר את המטרה של, את המגמה העליונה של חיינו, להכניס חיי נצח בתוך הישעה. להכניס חיי נצח בתוך הישעה, לקחת את המקום הזה שנקרא ההווה ולהכניס בו את כל מה שיש לנו מבפנים, כי עכשיו הכל קורה במקום הזה, ובזה אפשר לתקן גם את הכל. אם יש ילד חרדתי, תדביק לו חונך, תשים לו מורה סייעת, תשים לו אברך, תשים לו זמן איכות עם אבא, זמן איכות עם אמא, תשים לו אחד לאחד, ואתה תראה שהדברים יסתדרו אצלו, כי הוא קיבל קשר עין, הוא קיבל נוכחות. תיקח ילד שיש לו קשה ריכוז, הילד הזה, מה חסר לו? ברוב המקרים עולם ציורי עשיר, ולכן הוא לא מסוגל להיות קשוב למה שהמורה אומר, וגם להקשיב לחברים שלו, להיות נוכח עם כל החברים האלה. מה שיעשה את החיבור באמת של האדם הזה עם הלימוד בהמשך, זה הכלי של השכל, הכלי של האינטליגנציה, ואין כלי אלא האינטליגנציה הרגשית. העבודה הזאת היא עבודה בעיקר על האווירה. מורה בכיתה הוא עובד בעיקר על האווירה בכיתה. גם התוכן של מה שהוא אומר זה חשוב. זה חשוב בזה שזה משפיע על האווירה או לא ולאן. עד כמה אתה מעניין? לא. עד כמה מה שאתה אומר זה קשור למה שיש אצל הילדים שאתה מדבר איתם. אמרנו שהמשפיע אם כן הוא המושפע ביותר, ואנחנו אם כן רוצים להבין שהאינטליגנציה הציורית הזאת קשורה לסבלנות, לזה שעכשיו יש ילד שעושה קונסים והוא כועס והוא בועט ואתה לא מתפעל מהרע, אז אתה מפתח את העולם הציורי שלו. אתם זוכרים את התינוק הזה עם הבקבוק, שהוא רוצה בקבוק ובוכה במיטה שלו, והאמא אומרת עוד רגע חמודי שלי, ואז הילד לומד לצייר את הבקבוק בגלל שהוא לא קיבל את זה ישר, בגלל שבבית הזה יש סבלנות, יש כוח סבל. אז כאב אותיות כאב. למרות שיש כאב, יש אפשרות לבנות, בגלל שמאפשרים לכאב הזה להיות, ולא מיד נבלים, אנחנו מאפשרים אז ליצור עולם ציורי יותר עשיר. ולכן הנביא חייב להיות חכם. אחד מהתנאים לנבואה, הוא חייב להיות חכם, גיבור ועשיר. כלומר, המפתח של העולם הציורי, העולם הציורי הוא בסיס לנבואה, בהמשך לעבודת השם בכלל. כן, ההורים כועסים על המתבגרים שלהם, למה הם לא מתפללים, כן מתפללים, למה הם כן רוצים ללמוד, לא רוצים ללמוד. דע לך, מה שצריך עכשיו לעבוד עם הילד שלך זה להשאיר את העולם הציורי שלו, כי מה שהוא לא בנה מספיק זה העולם הציורי הזה. ואיך אתה תבנה את העולם הציורי? פשוט על ידי מפגש אחד לאחד, על ידי קבלה ועל ידי סבלנות, וזה שאתה מאפשר לו לפתח עולם היצירה, למשל, גם כן שלו. יש איזון כידוע בנפש בין יצר ויצירה. מה היכולת שלנו באמת לאפשר ליצירה להופיע אצל הילד? היצירה זה שיש עשייה בתוך הבית הזה. למשל, ילד עושה דברים מסוכנים, אתה לא אומר לו, אתה לא עושה איתו שיחות נפש, אתה לוקח אותו, מזיז אותו מהדבר המסוכן ומרים את הדבר המסוכן. כן, למשל יש סכין, כן, מה עושה את זה שהוא ידע שזה מסוכן? אתה תעמיד פנים כאילו כועס. זה השיעור הבא, נדבר על הגבולות. כאילו כועס, מאוד מאוד חמור, אל תיקח את הזה, זה מסוכן. כן, אתה לא כועס באמת, אבל אתה מעמיד פנים כאילו כועס, ואז הוא יצייר שזה מסוכן. זה מה שנקלט אצל התינוק. בעיקר מה שאתה משדר, מה שאתה בנוכחות שלך, יותר מאשר שיחות נפש. כן, הוא לא מבין דיבורים. אגב, זה מאוד נכון גם אצל ילדים בגיל, גם יותר מאוחר מגיל גיל הרך. אפשר להגיד שעד גיל 8 ילדים פחות צריכות שיחות נפש, יותר נוכחות, יותר חוויה, יותר לעשות את הדברים איתם, יותר הוא יקלוט מהמודל האישי. איך היינו? דרך המגע. הנה, מקום שכולם בחוכמה עשית, הגוף מחובר לעולם הציורי, הרבה מגע עם הילדים שלנו, המון מגע, לחבק אותם, לגעת בהם, כן, כל הנושא של פגיעות מיניות, הרבה פעמים זה בא בעקבות ילדים שלא מספיק יודעים את הערך הזה של המגע. הם מצאו את המגע בצורה לא בריאה, הם נפלו שם כי לא היה שום הבנה של מה קורה להם שם, פתאום שהם נהנים מדבר כל כך פסול. אז שיקבלו את ההנאה הזאת בבית, איתנו, שאנחנו נחבק אותם, ניגע בהם. המגע, הסבלנות, הנוכחות, קשר עין, לספר סיפור לילד, שזה מרים את כל העולם הציורי שלו. לא סחטים. הסחטים, האינטרנט, המחשב, לדעתי הגעתי למסקנה הסופית, זהו, זה רע. זה מקלקל את העולם הציורי של הילדים שלנו. זה ממלא אותם בציורים של פה, 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 אני ארוג אותך, אני זה, אני יותר חזק ממך, כן? דודו פישר, יאללה, בסדר, דודו פישר. אבל פעם בשבוע, פעמיים בשבוע. כלומר, למעט בציורים החיצוניים כדי לאפשר לילד לצייר מבפנים. סיפור זה מצוין. כי אתה מספר סיפור על איזה יער, על איזה חיות ביער, על איזה איש שהיה חי שם לבד באיזה בקטה, והוא מצייר ומצייר ומצייר, ואז אתה נכנס והוא פותח את הדלת, ומה הוא רואה? מה הוא רואה? וזה סיפור, זה נפלא. זה נפלא כי זה פותח את העולם הציורי שלו. אבל אם אנחנו מדביקים עליו שחתים מבחוץ, זה עלול אפילו לאטום את העולם הציורי ולהחיק אותו מהשם, כן? מעצם זה שאדם חי עם הציורים החיצוניים האלה. אז זה נשמע קצת קיצוני, אבל אנחנו כנראה בדור הזה נדרשים להיות קיצוניים, כי אנחנו עומדים מול כלים מאוד קיצוניים שמציפים אותנו כלפי חוץ. אם אני חוזר, המטען הזה הוא נמצא באדם. הילד של הדור הזה הוא ילד חכם. אנחנו, כדי לפתח את החוכמה הזאת, צריכים לפתח את העולם הציורי. מתי זה קורה? בארבע שנים הראשונות של החיים. על ידי מה? על ידי נוכחות, מגע, סבלנות, קשר עין, יצירה, אלתור. להחיב את המקום הזה שנקרא עולם הציורי של הילד, ואז נראה שהוא ירצה ללמוד יותר תורה, הוא ירצה יותר להתפלל יותר קרוב לשם, וזה כמובן מאוד מאוד קשור לעולם הציורי של ההורים, ואיך מתקנים את העולם הציורי כשלא קיבלנו את זה מהבית, איך אנחנו נעשה את זה עכשיו, כשאנחנו יודעים שאין לנו את הדבר הזה, אנחנו אנשים כפייתיים, אנשים עצבניים, אנשים חרדתיים, אנשים בלי עולם ציורי, שום דבר, שום בטיח, אין לנו עולם ציורי, על ידי עבודת השם. עבודת השם היא זאת משכללת את העולם הציורי שלנו, כי אתה לומד תורה, ואתה לומד לצייר את הסיפורים שאתה לומד, כי אתה לומד תורה, כי אתה דבק על האותיות האלה של התורה, כי אתה לומד תורה שהיא בתוכך, שקיבלת במי אמך, לפי המדרש במסכת נידה, אז אתה רק חושף דבר שהוא פנימי לך, וכי אתה לומד להתפלל, כי התפילה היא העלת העולם הציורי שלך, כי אתה מתפלל, כי אתה מקיים תורה ומצוות בדבקות, בשביתי השם הנגדי תמיד, לנסות כמה שיותר לצייר את האותיות האלה, לחיות את הדברים בצורה יותר עמוקה, יותר אמיתית, וכמובן, כמובן, כמובן, עד כמה אתה מחובר לארץ ישראל, עד כמה אתה מחובר לארץ הזאת, עד כמה חג שבועות לא היה בעבורך רק מתן תורה, אלא בעיקר, בעיקר חג מתן הביקורים, אהבת הביקורים למקדש, עד כמה היית מחובר שם לערך החקלאי של החג, עד כמה אתה מחובר לצבא, שבצבא האדם משכלל את העולם הציורי שלו, כי הוא פוגש כל אחד ואחד, הוא לומד לפתח את הפתיחות הציורית הזאת. עד כמה אתה מוסר את נפשך לאומה שלך, אם אתה שייך להורים האלה שנמצאים באיזה, אני יודע, איזה גרעין תורני או איזה, כל אחד לפי השליחות שלו כמובן, והילד רואה שאתה אדם שלא חי בגלל הפרטיות שלך רק, אלא אתה חי בשביל איזה מטרת על, זה גם ממלא את הילד מציורים אחרים מאשר ממרח שוקולד על הלחם שלו. הוא פתאום רואה שיש עניין כזה שנקרא לקרב לבבות, שנקרא גאולת ישראל, שנקרא ירושלים, הכותל. הוא חי את הדברים האלה. אז עלינו להאיר אותם, לא בזה שנחנך אותם לזה, אלא בזה שנחנך את עצמנו. כשאחרתי להגיד את הדבר הכי חשוב, העולם הציורי עובר בעיקר על ידי זה שאתה ההורה מעשיר את העולם הציורי שלך. שלנו הצלחה בלפתח את האינטליגנציה הציורית של הילדים, של התינוקות שלנו, נוכחות בבית הרבה שעות, האמא צריכה להיות הרבה בבית, ומתוך זה לפתח גם לעצמה דרך המפגש עם הילד את העולם הציורי גם שלה. בהצלחה.